ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות רבותיי, היחס בין בניין ירושלים ובין קברי בית דוד, אנחנו מוצאים אותו בתחילת בית שני בדבריו של נחמיה. אז במספר אחד מספר נחמיה: ויהי בחודש ניסן שנת 20 לארתחשסתא המלך יין לפניו, ויסע את היין ויתנה למלך ולא יתירה לפניו. זאת אומרת, מגולי ירושלים ומצאצאים שהיו בבבל ואחר כך שנכבשה לידי פרס, אז נבחרו בצורה הזאת ובצורה אחרת אנשים ששימשו את המלך. יש לנו דוגמה במגילת אסתר על מרדכי וכו'. ויאמר לי המלך, מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה? אין זה כי מרוע לב והירא הרבה מאוד. הוא חשב אולי יש לו איזה מין תוכניות ומשהו לא בסדר עם המלך. ואמר למלך, המלך לעולם יחיה, מדוע לא יראו פניי אשר העיר בית קברות אבותיי חריבה ושעריה הוקלו באש? יש לי סיבה טובה להיות במצב רוח מאוד מאוד לא מעודד, כי אני שומע שהעיר שאני מתייחס אליה ומה יש בעיר הזאת. אז הוא מדבר שהעיר בית קברות אבותיי, אז זה עת רצון. ואמר למלך במספר 2, ואמר למלך, אם על המלך טוב ואם ייטב עבדך לפניך, אז שתשלחני אל יהודה אל עיר קברות אבותיי ואבננה. אז הוא משתמש בהזדמנות הטובה הזאת ומבקש לקבל מנדט שאכן באמת נתמלא. המלך הפרסי הוא הבעל הבית, והוא נתן לו הרשאה לעלות לירושלים ולבנות את עיר קברות אבותיי. אז יש למשל במלבים במספר 3, רק אמר שהסיבה הוא מה שהעיר בית קברות אבותיי חרבה, כי מקום קברות האבות היה יקר וקדוש בעיני הפרסים. אינני יודע מקור של המלבים הזה, אולי מעצמו אמר את זה, לא מצאתי איזה חז"ל שמאששים את זה, שכנראה בחשיבה הפרסית זה היה בעל משמעות גדולה. יכול להיות שמזה עצמו הוא אומר שהנימוק הזה הוא משתמש בו, ואז המלך הפרסי נותן לו מנדט בעקבות הנחת היסוד הזאת. בעל דעת סופרים אמר פה סברה מדינית, הוא ישתדל להקטין את ערכה של ירושלים וקרותה בשם בית קברות אביו, כדי למנוע שהמלך יחשוד בו כי יש לו כוונות מדיניות. וכל זה נראה מכאן כי נחמיה היה איש שלום וכו' וכו'. קצת סיוע יש לדעת סופרים הזה מהעובדה המתמיהה מאוד שבראשית בית שני אנחנו מוצאים, כמו שכתוב בעזרה רמוז בדברי הימים, שזובבל צאצא ישיר של דוד כפי שמתואר בדברי הימים נעלם אחרי הצעדים הראשונים שהוא עושה בירושלים. הוא נעלם, לא מוזכר עליו שום דבר. ואחד ההסברים המקובלים בדבר הזה, אסור להצליח יותר מדי. הממשל הפרסי חשד שהצורה האיתנה והממלכתית שזרובבל מנהיג את העניין יביא אותו כך לפרישה מהאימפריה הפרסית, וזה כמובן הם לא רצו. אז באיזה מקום שהוא כנראה הוא הזמין אותו שיבוא חזרה. אנחנו מכירים את התופעה הזאת בכמה וכמה צמתים היסטוריים יותר מאוחרים. הוא מזמין אותו לביקור בבית והיא כנראה השאיר אותו שם. וכמובן שהמצב העלוב שירושלים התגלגלה לו עד לתקופה של נחמיה תוצאה מן העובדה הזאת שהמנהיג של הספינה נעלם. אז נחמיה ביקש לא לחזור על הטעות הזאת, ואמר רגע, אני בסך הכל רוצה להיות שומר בית הקברות. מקברות הוא לא מפחד. זה אולי אחד ההסברים לעובדה הזאת, שנחמיה העלה את הנימוק המיוחד הזה, וזה מסביר מדוע המלך לא חשש. טוב, בית קברות זה גם לא רע, והוא קיבל את המנדט הזה. מבית הקברות הזה צמחה בית שני עם כל מה שהתגלגל הדבר בתולדות ישראל, ואנחנו אמורים לראות איך זה היה בתחילת בית שני, ומה אנחנו יודעים ידיעות על המקומות הללו בסוף בית שני. בכל מקום דבר אחד ברור, שנחמיה לא יכול היה סתם מלשוננו לפברק, היה ידוע איפה קברות האבות, האבות צריכים לשקם אותם, ובשביל זה הוא קיבל את המנדט. מה אנחנו יודעים על קברות האבות? אז פה יש לנו שני מקורות, ספרי מלכים, ספר מלכים, מלכים א', מלכים ב', ובדברי הימים. היחס בין מלכים לדברי הימים זוהי סוגיה מקראית גדולה, יש שיטת הברבנל בזה ועוד ועוד. לא תמיד המקורות תואמים, ולעיתים שינוי בחצי מילה בביטוי אחד רומז ליסודות גדולים בעניין הזה, כפי שגדולי הדורות ביניהם הגר"א וכדומה התייחסו למה שמסתתר מאחורי השינויים האלה. אז במספר 5 המקור הראשון שמופיע בספר מלכים, וישכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד. אני מוכרח לומר שיש לי פה תמיהה גדולה מאוד. אחד ההסברים שהברבנל מסביר, שבדברי הימים יש התייחסות מיוחדת למסורות של בית דוד. למשל, בדברי הימים לא מכירים, לא דה פקטו ולא דה יורה, בעובדה שיש מלכות בשומרון. מה? המלכות היא של ירושלים. מה שפה איזה שקצים כאלה עשו את זה, צריכים איכשהו לסדר את הדבר הזה. אז הוא מתעלם מהדברים האלה. אז איך יכול להיות שבדברי הימים לא נזכר מאומה לא על קברו של דוד? הייתי מצפה שיהיה כתוב דברים גדולים על הקבר הזה, על הקברות הללו וכו' וכו', ועל דוד לא נזכר כלום. אין לי הסבר. מספר 6 מדבר על שלמה. וישכב שלמה עם אבותיו ויקבר בעיר דוד אביו, ובדברי הימים ב-6 ב' מקביל לו, וישכב שלמה עם אבותיו ויקברו בעיר דוד אביו. אז אם הזמן לא היה דוחק, אולי היינו נכנסים להבדלים הסגנוניים המסבירים למה זה כאן כתוב ויקבר וכאן ויקברו, אבל על כל פנים מבחינת המהלך המרכזי זה דבר שלא כל כך מפליא. 7 א', וישכב רחבה ממבותיו בנו של שלמה ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וכאן בסגנון וישכב רחבעם עם אבותיו ויקבר בעיר דוד. 8 א', וישכב אביהם עם אבותיו ויקברו אותו בעיר דוד, וכאן כתוב וישכב אביהם עם אבותיו ויקברו אותו בעיר דוד. ב-9 א' יש כבר שינוי משמעותי. עשה, אז רק לעת זקנתו, בתשע א', רק לעת זקנתו חלה את רגליו. טוב, איזה חז"ל אמרו, פוטגרה היה לו אותה מחלה מאוד מאוד לא סימפטית, אבל לכאורה מה זה נוגע? וישכב עשיו עם אבותיו ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו. בדברי הימים יש כבר סיפור אחר. סוג י"ג, וישכב עשיו עם אבותיו, וימות בשנת 41 למולכו, ויקברו בקברותיו אשר קרא לו בעיר דוד, וישכבו במשכב אשר מילא בסמים וזנים מרוכחים במרקחת מעשה, וישרפו לו שרפה גדולה עד מאוד. יש פה סיפור מיוחד במינו שלא נזכר ממנו, אולי ברמז קטן במלכים ב', הוא חלה. ואז מתברר שכתוצאה מהמחלה הזאת הוא דאג לעצמו. בדרך כלל ההנחה הייתה שהמלך צאצאיו, משפחתו, כלל ישראל ידאג לקבור אותו, וכאן כתוב שהוא דאג ויקברו בקבורותיו והוא בעצמו. דאג לדבר הזה. כנראה, ההסבר, אני אומר, על פני השטח, המחלה הזאת הייתה מאוד מאוד לא נעימה, ובמסתום היה חשש שיעלה ריח לא טוב וכו' וכו'. אז הוא דאג מראש לנטרל את הדבר הזה, והוא נקבר שם במקום שהוא בעצמו לא שמח על אחרים, האם זה היה בסדרה. כעיקרון, אנחנו נראה מיד על סמך מה שכתוב במלכים ב', ועל סמך מה שהגמרא בבבא קמא אומרת, מעלה קברי בית דוד. ההנחה הבסיסית היא, זה צריך להיות אי שם במורד הסילואן. כשיוצאים משער האשפות, יורדים למטה. לכן מעלה. והמחשבה המקובלת היא, דוד הראשון, שלמה השני, רהבם, אביהם, כאין דוגמה אני מביא, בראש פרק תשיעי בברכות, הגמרא אומרת שהרואה מקום שנשאו, המשנה, המקום שנשאו ניסים, מברך. ויש שם דוגמה של אשתו של לוט ומעברות הירדן, הרבה ניסים. על פי איזה סדר קבע את זה המשנה? הרי זה לא יכול להיות שחזל יגידו סתם ככה, זה לא על פי א' ב', זה לא על פי איזה שיטה, זה לא יכול להיות סתם, ולא רק כדי שלא ישמת משהו. וההסבר המקובל בשמו של רב שמואל קליין, היה יהודי ברמה גדולה שעסק בנושאים האלה, הוא בדק ומצא שזה בהתאם לדרכים של עלייה לרגל. זאת אומרת, שיהודים עלו לרגל לירושלים, מה יפו פעמי בנהלים? אז הם הלכו בדרכים, והדרכים הללו היו מנומרות בכל מיני ניסים שנעשו לישראל. אז סיור לימודי, הוא עולה לירושלים ויש לו רווחי משנה כאלה. רווחי משנה, הוא רואה את זה, הוא רואה את זה, וכיוון שהוא היה גיאוגרף, אז זה תואמת את הממצאים היהודיים לנו על הדרכים הללו. זאת אומרת שניצלו את העלייה לרגל בשביל להעמיק את הזיקה לארץ ישראל. יהודים הגיעו לארץ ישראל, הלכו לראות את חמודותיה. אביא דוגמה מהדור האחרון. וילנה לפני מלחמת העולם השנייה הייתה עיר שמלאה חכמים וסופרים. יש יהודי אחד, הבן שלו למד הישיבה, הוא סיפר לי שהוא בתור חבר השומר הדתי, שומר הדתי זה הבני עקיבא דחוץ לארץ, הוא היה מקיים את המניין בקלויז של הגרא במינכן בשבת. לא יומן כי יסופר, היו אומרים לנו, בבסמדר של הגרא, מקום שהוא שקד על, שהכתלים שם סוגים תורה, אז לא היה מניין במינכן. אז בני עקיבא דה וילנה, השומר הדתי, זה היה עובדים בסוק. אז הוא אמר לי, היינו, היה לנו כביס, אנשי הסניף היו באים להתפלל מנחה. תגרה? אז כשיהודים היו באים לוילנה והיו רואים את חמודותיה וכו', היו נכנסים לרב חיים מויזר. רב חיים מויזר, בעל אחיעזר, היה כמעט, אולי הרבה, אבל למעשה הוא היה האישיות התורנית האחרונה בוילנה, נפטר בתפשין, בראשית המלחמה. אז היו, בא יהודים מארץ ישראל, והיו מספרים לו, היית פה, היית פה. בסוף הוא אומר לו, ואת חמדת וילנה ראית? הוא מספר לו את כל המקומות, הוא היה בספרייה של רבת נתיהו שטרשון, הבן של הרשש, כל הדברים, באלמנה וחכימרום, כל הדברים היפים. ראית? היית אצל רב עובד משעיה, החסניש. נכנס, מי רב חיים מויזר ראה צורך לעצמו, אמר לו, את חמדת ה... את שחיית החמדה, שחיית החמדה של וילנה ראית? אז יהודים, אני חוזר עכשיו לירושלים, יהודים באו לירושלים, נכנסו לקבר דוד, יש למגע, הנה דוד, הנה שלמה, כל ההיסטוריה, כל הקשר. חזרה כללית על ספר מלכים, הוא ראה את כל מה שיש שם. אז מסתום עשה דאג שהמעמד שלו יהיה מכובד, אז לכן הוא דאג לזה שיעשו שם זינים וכו' וכו'. כיוצא בזה על יהושפט, ו-10, וישב יושפט עם אבותיו ויקבר עם אבותיו בעיר דוד. וישכב יושפט עם אבותיו ויקבר עם אבותיו. במלכים ב' ב-11 א', וישכב יותם יורם עם אבותיו ויקבר עם אבותיו, וכאן כבר יש הסלמה. ובכן, וימות ב-11 ב', וימות בחולאים רבים, ולא עשו לו עמו שריפה כשריפת אבותיו, מה שראינו בעשה, בין 32, וילך בלא חמדה, ויקברו בעיר דוד, ולא בקברות המלכים. ובכן, יש פה איזה חריג, וזהו חריג שעורר בעיות הלכתיות לא פשוטות. להרבות תומה בירושלים אנחנו משתדלים כמה שאפשר פחות. אז קברי בית דוד, אנחנו נראה את הגמרא בבבא בתרא, את התוספתא שם, מה שאפשר לצמצם לצמצם. אז מתברר שיש אלה שני מוקדים, יש מוקד אחד שהם קברות המלכים, ויש מוקד אחד בעיר דוד. ובכן, עשו גם שם איזה בית קברות זמני, לא זמני, לא כל כך ברור. אנחנו עוברים ל-12 א', על החזיה וכולי. ובכן, במגידו תופסים את מלך ירושלים, וינס מגידו והיה מוצ שם, וירכיבו אותו עבדיו ירושלים, ויקברו אותו בקבורתו עם אבותיו בעיר דוד. ובדברי הימים מספר ש פסוק ת', ויבוקש את אחד וילכדו, והוא מתנבש ואומר, יביאו אל יהוא וימיתהו ויקברו, כי אמרו בן יהושפט הוא. אבל לא כתוב איפה קברו אותו. ב-13 א', דברי יואש. יואש הוא סמל לרצף של בית דוד. אחרי מה שהתליה עשתה וכולי וכולי, הצאצא היחידי זה התינוק הזה שגדל בקודש הקודשים בחסותו של יהוידע הכהן, והוא זה ששמר, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד, יתקיים כאן. אז הוא מת, אז עבדיו יקרו בימות ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד. ואילו ב-13 ב', שם כתוב הסוף שלו היה הרבה יותר חמור ממה שהייתה תחילתו. כי עזבו אותו במחלויים רבים, התקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן, ויהרגו על מיטתו בימות, ויקברו בעיר דוד, ולא קברו בקברות המלכים. אותה מין הנהגה מיוחדת כזאת, שהוא יהיה סמוך, הרצף יישמר, אבל איזה מחאה כזאת, איזה הדגשה מיוחדת, הוא לא שייך לחבורה הזאת. ב-14 יש דבר מעניין שמופיע רק בדברי הימים, ואין לו שום זכר במלכים. ויזקן יהוידע כהן, ויזבא ימים וימות בנו 30 שנה, ויקברו בעיר דוד עם המלכים, כי עשה טובה בישראל ועם האלוהים וביתו. יהוידע הכהן ניצל את המעמד המיוחד שלו, הציל את שרשרת בית דוד, דאג להמלכה שלו, הכל בתחכומים גדולים מאוד. למעשה הוא זה שדאג שיהיה המשך, ולכן מגיע לו שהוא יהיה בהמשך. ולכן למרות שהוא בכלל לא שייך לעסק, קבעו אותו, כלל ישראל זכר לו את החסד הזה. אז אותו כלי כמו יואש, שהוא דאג לרצף הזה, שהוא עצמו תוצאה של הרצף, אז הוא לא נקבר שם. אבל מי שהיה אחראי להמשך השרשרת, קבעו אותו בבית דוד, בעיר דוד. כיוצא בזה ב-15 א', שוב המציאה נס לחישה, וישלחו אחרי לחיש, וימיתו שם בלחיש, ויסו אותו על הסוסים, הפשעת כנראה את הגופה, ויקבר בירושלים עם אבותיו בעיר דוד. אלא שכאן ב-15 בית יש הבלטה מיוחדת. וישלחו אחריו לאחיש אבן יהודה ושם, ויצאו על הסוסים, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר יהודה. כולנו יודעים שעיר יהודה זה ירושלים, אבל התכוונו לומר, לא מגיע לו, לא מגיע לו, ויכול להיות שזה שייך להגעת הגר"א, אולי בטובכם נראה במספר 18, בתחתית העמוד, הגעת, התוספת של הגר"א במשניות בכלים. המשנה מדברת שם על קדושתה של ירושלים, ואחד הדברים שמי שנפטר בירושלים מסובבים אותו בכל העיר, בכל בתי כנסת, איפה שרוצים להספיד אותו. אבל אם הוא יצא מירושלים לא חוזר. ירושלים מסתפקת במתים שיש לה, להביא תומה מבחוץ זה לא. אז כתב הגר"א, ומסבבים זו מדרבנן דמין התורה מותר אף במחנה לוויה וכולי. והתוספת היליב לה ממה שכתבו בעוזיהו, יד נראה והגברו אותו בסדרתה, לומר אף שכל המלאכים קבור בירושלים מבני שכבר יצא מן העיר, וזה שאמר כי אמרו מצוראו. זאת אומרת הגר"א במקרה הספציפי הזה מדבר שלא קברו אותו בירושלים את עוזיהו, ועוד נשוב לזה, מפני שיצא מן העיר. אז לפי זה הגר"א הזה צריך הסבר, כי הרי יש לפנינו כמה פסוקים וכמה עדויות שגם מי שלא מת בירושלים הרכבו על הסוסים. המקרה של יאשיהו שאנחנו עוד נגיע אליו בעזרת השם הוא מיוחד במינו, כי באחד המקומות כתוב שהוא נפגע אבל נשמתו יצא בירושלים, וכך גם חז"ל מספרים כשהוא הגיע גוסס לירושלים אז ירמיהו ראה שהוא ממלמל, איתה אוזנו ושמע את הבידוי כשהוא אמר צדיק הוא השם כי פי הוא מריתי. אז כאן אפשר להסתדר עם הגר"א, אבל יש מקומות כמו על סוסים וכו' וכו' שכתוב שהוא מת בלחיש. בסדר, המקרה של עוזיהו הוא מיוחד במינו, הוא עוזיהו הוא עזריה, וישכב עזריה עם אבותיו ויקבור אותו עם אבותיו. עכשיו בדברי הימים כתוב וישכב עוזיהו עם אבותיו ויקברו אותו עם אבותיו בשדה הקבורה אשר למלכים, כי אמרו מצוראו וימלוך יותם בנו תחתיו. אז הגר"א למד פשט מה זה כי מצוראו, כיוון שהוא מצורא אז הוא לא היה לכתחילה בעיר, הוא היה רחוק, אז כיוון שהוא מת קברו אותו שם ולא זה. הדבר המעניין הוא במספר 19 בתחתית העמוד, מצאו בסילבן, וזה התגלגל, אני חושב שהאבן הזאת נמצאת היום במוזיאון ישראל, ושם כתוב, אני אקרא במספר 17, זה ספר על הירושלמי שכתב יהודי בן ימינו, גרתי בשכנותו שלו, הכרתי אותו, וכתב הרבה דברים, סדרה שלמה על הירושלמי. אז הוא מספר ככה, מלומד אחד גילה, זה אביו של יגאל ידין, לוח שעליו חקוקה כתובת לך אתתה יותמי עוזיה מלך יהודה ולא למבטח, לכאן הובאו עצמות עוזיהו מלך יהודה ולא לפתוח. רצה לומר משכמה שהונחו העצמות בתוכו, הרי עדות חיה שפינו את קברו של המלך עוזיהו, ולכאורה הרי זה סתירה לדעת חכמים, זה הגמרא בבא בתרא שאין מפנים קבר המלך, ברם נראה שאין מכאן סתירה, שהרי נאמר בדברי הימים וישכב עוזיהו מלך ויקברו אותו, ופירש רש"י, זה לא רש"י על דברי הימים אבל מיוחס לרש"י, ולא במערה עם המלכים גמרו צוראו, ואין מן הראוי לקוברו עם המלכים. ודאי שהדבר הזה פגע בכבוד המלך עוזיהו ובכבוד מלכות בית דוד בכלל, ולפיכך קרוב הדבר וזה אולי מיישב את הגר"א שלאחר שנדקה לבשר לקטוע עצמותיו וקברו במערות המלכים כדי להציל כבודו וכבוד מלכות בית דוד. ובסיבות כאלה גם חכמים מודים שמפנים קבר המלך, שריעתם שאין מפנים הוא משום כבוד מלכות, וכאן דווקא כבוד המלכות דורש פינוי עצמותיו של מלך עוזיהו, וייתכן עוד שקברו לכתחילה על מנת לפנותו כשיתקה לבשר, מפני שלא לכבודיה שקברו מחוץ לכבוד המלכים, וכי היה גם למותר לפנות. אז הוא התבלבל בצדים ההלכתיים בדבר הזה. על כל פנים יש לפנינו את הדוגמה המיוחדת במינה הזאת, שמצאו מצבה שהובו העצמות ממקום אחד, וזה תואם עם הגרה שהיה מצורע, אז קברו אותו במקום אחר, ואחרי שניתקל הבשר אז מצאו את הדבר הזה במקום אחר. בטור השני בדברים האלה, והיה נראה לומר שביתו זה היה עומד בשדה הקבורה, הקברות אשר המלאכים שהיה בוודאי כאן לסברות, ונשוב לזה, כמין גן בעצי צל רבים המסתרל שטר גדול. סימוכים לזה יש מפלביוס, ושם כתוב שנקבר יחידו יחידי בגנב בדרי הימים בשדה הקבורה אשר למלאכים. מזה נראה ששדה קבורה אשר למלאכים שטח של גנים היה, וזה תואם שביאו עצמותיו והקבור את עמותיו ולא נזכר בשדה קבורה. על כל פנים יש פה, ומיד אנחנו נראה, שיש כנראה עוד נקודה אחת של קברות בית דוד שקשור איכשהו לגן. אני עובר לעמוד השלישי, וב-26 א' וישכב עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, והמלוך אחר תחתיו. ב-21 וישכב עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד. לעומת זאת ב-21 ב' יש הגמרא בפסחים שחזקיהו עשה כמה דברים, ואחד הדברים שהוא גירר עצמות אביו, אחד זה היה רשע מרושע וחזקיהו חיפש דרכים לחפר עליו, זה אולי רמוז כאן, וישכב אחד עם אבותיו ויקברו בעיר ירושלים, כי לא הביאו לקברי מלכי ישראל, מפני שחזקיהו קיים בו דברים שיביאו לו אולי כפרה. על חזקיהו במלכים בית כתוב וישכב חזקיהו עם אבותיו, נורמלי. אמנם לא כתוב ויקברו, אלא סתם נפטר, אבל בדברי הימים ב-22 ב' וישכב יחזקיהו עם אבותיו ויקברו במעלה קברי בית דוד. הגמרא משתמשת ביסוד הזה של מעלה קברי במשנה בבבא קמא, מדברים שהוא גובה מן העלייה, דהיינו מן הדבר המשובח. מה זה עלייה? אז הגמרא אומרת עלייה כנראה הפשט הפשוט זה במעלה, כמו שאנחנו משתמשים בעברית מודרנית, אבל יש פה גם איזה עילוי. וכבוד עשו לו במותו כל יהודה ויושבי ירושלים. שואלת הגמרא מהי עלייה? אמר רב אליעזר 22 ג', אמר רב אליעזר במעולת שבן חסה, וכן אומר וישכב ויקברו במעלה קברי דוד. אמר רב אליעזר במעלה אצל מעולים שבמשפחה. כנראה שהטור נגמר, המקום של קברי בית דוד היה במורד. אז בתחילה, ואנחנו עוד נראה שיש רמזים ביחזקאל שקברו את זה סמוך להר הבית. זאת אומרת, אנחנו מדברים בשלנו, כשאתה יוצא משער האשפות, דוד, שלמה וכל הטור הזה ונגמר, זה באיזה מקום. וכשהגיעו לחזקיהו אז נגמר, אז אמור חזקיהו מגיע לו. כמה פעמים בדברי הימים נזכר שעשה כדוד אביו. דוד היה המודל שחזקיהו עלה בדרכו, ולכן הביאו אותו וקברו אותו למעלה על יד דוד ושלמה, מגיע לו את הדבר הזה. בזה למעשה נגמר המקום. ולכן באמת ב-23 א' וישכב מנשה עם אבותיו ויקבר בגן ביתו בגן עוזה. המילה עוזה אנחנו מכירים אותה, פרץ עוזה. פרץ עוזה היה איזה מקום שהיה בדרך לירושלים כשהעלו את הארון ודוד רצה להביא אותו והייתה שם תקלה, קראו למקום פרץ עוזה. ולכן בדברי ב-23 ב' וישכב מנשה עם אבותיו ויקברו ביתו, כי יוצא בזה עמון בנו ויקברו אותו בקבורתו, 24 א', ויקברו אותו בקבורתו בגן עוזה. ב-24 ב' ויקשו עליו עבדה וימיתו בביתו. ואילו מה שקרה עם יאשיהו, אז במלכים ב-25 א' כתוב וימיתו במגידו כי רותו אותו, וירכיבו עבדיו מת ממגידו בבי ירושלים. ואילו מסורת חז"ל, כמו שכתוב בדברי הימים, וירכבו על רכב המשנה שלו וילכו ירושלים וימות ויקבר בקברות אבותיו. קברות אבותיו מי יהיה? זה יכול להיות קברות אבותיו הסמוכים לו, על יהויקים. ב-26א בכלל לא כתוב איך הוא, ועוד יותר ב-26ב בכלל מתעלמים מן הקבורה שלו. יותר מזה, אין מלכים שמסופר על קברותיהם, כי יואחד עוגלה למצרים, יואחין עוגלה לבבל, צדקיהו מפורש, צדקיהו מפורש שלומד בירושלים, ועל זה יש נבואה ספציפית בירמיהו ב-26 ג'. לכן הוא אמר השם אל יהויקים בן יושיע ומלך יהודה, לא יספדו לו יחי או יחות, לא יספדו לו ידון, קבורת חמור יקבר סחוב וישלך מעלה לשערי ירושלים. זאת אומרת, הוא לא זכה להיקבר בירושלים. עוד יותר חמור ב-27 היום בעת ההיא אומר ירמיהו, ויוציאו את עצמות מלכי יהודה ואת עצמות שרה ואת עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות ירושלים מקבריהם, ושתחום לשמש ולירח. אכזריות נוראית כזאת, זלזול במלוכה, זלזול במסורת. רצו לבזות בזיון כל כך חמור את הארץ הנכבשת, והוציאו את העצמות, לא כתוב מי, אבל אם אני מסתמך על מה שכתוב בירמיהו ב-26, אז זה יהויקים. ביחזקאל בלי שמות ב-28 יש שם, ולא יתעמוד ישראל שם קודשי, הם ומלכיהם בזמותם ובפגרי מלכיהם במותם, בתיתם סיפם את סיפרי, סוף הסף של הבית שלהם על יד הבית שלי. קברי בן דוד היו במקום מאוד מאוד מיוחד, סמוך לסף בית המקדש, ומזוזתם אצל מזוזתי, וקיר ביני וביניהם, סמוך למקדש, ותימו את שם קודשי. אתה ירחו את אותם פגרי מלכיהם, יותר לא רוצה לראות אותם, ופגרי מלכיהם ממני. זאת אומרת, אם נגיע שיחזקאל דיבר על אותו תופעה שדיבר ירמיהו, יש לנו פה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול כשיש מלאכים כגון אלה שהיו בסוף בית ראשון, שהם קבורים על יד בית המקדש. בעמוד הרביעי, זה אותה תוספת שאנחנו אומרים, כל הקברות מתפנים חוץ מקבר המלך וקבר הנביא. יש מקום אחד היחידי שמדברים על קבר ישעיהו, אבל לא נדבר על זה עכשיו. ואז מביא את התוספת וכו' וכו'. אז רב עקיבא בשורה השלישית, אף קבר המלך וקבר הנביא מתפנים. אמרו לו, ועלו קברי בית דוד וקבר חולדה הנביאה בירושלים, ולא נגע בהם אדם מעולם. אמר להם, משם ראיה, מחילה הייתה להם, מוציאה תומה לנחל קדרון. הייתה איזה תעלה שפתרו את הצד ההלכתי בזה שהתומה יצא, זאת אומרת הקבר באמת נשאר בירושלים. אלא שאתה שואל אותי איך מעלים את התומה, התגברו על הדבר הזה. יש פה עוד נושא שעליו לא נוכל לדבר, זה הסיפור של שבנה. אני אקרא אותו בחטף. ב-30 א' יש נבואה מיוחדת של ישעיהו, כה אמר השם צבאות, לך בו אלה סוכן על שבנה אשר לבית. מה לך פה? מי לך פה? כי חצבת לך פה קבר, חוצפים מרום קברו. מצאו יהודי אחד, וזה הגמרא בסנהדרין, מצאו יהודי אחד שחובר לעצמו קבר, והוא רצה דווקא בקברי בית דוד. אומר רש"י ב-30 ב' בקברי בית דוד, שהיה מתגאה למרות במלכות ונקבר או להיקבר במותו בקבורת המלכים. הוא חשב שזה, אמר עכשיו באמת לומד, שהפשט הוא שזה היה סמל לניסיון של מרידה. הדבר המעניין הוא שמצאו בסילבן כתובת, והיא מצולמת פה, זה בכתב עברי קדום, עוד לפני שעזרא החליף את הכתב, שכנראה שזה הסיפור של שבנה בדבר הזה. הסיום שב-31 הוא, אנחנו חוזרים לתחילת בית שני. כשנחמיה הנמרץ מבקש להשלים את תחומת ירושלים, הוא מחלק את העבודה לחוליות, חוליות, חוליות, ושם מצוינים המקומות הללו. ואחד המקומות שאחת המשפחות החזיקה עד נגד קברי דוד. זאת אומרת, קברי דוד שהיו ידועים בימי נחמיה, הרי זה מה שהוא אומר, העיר קברות אבותיי, אז הם קיבלו מעמד שזה היה מעמד ממול אותו קברי בן דוד. זאת אומרת, ידעו, והכתוב מציין את זה בדבר הזה. הסיום של הסקירה הזאת מסתיימת במסמך שהשאיר לנו יוסף בן מתתיהו, והוא מספר, אני קורא ב-32, הורדוס שהוציא כספים רבים מעייני חוץ ועניינים שבתוך הממלכה, שמע עוד קודם לכן שהורגנוס המלך שהיה לפניו פתח את קבר דוד ולקח משם 3,000 כיכר כסף, ועדיין כך הייתה האגדה בירושלים, היה מונח הרבה יותר סכום עשוי להספיק לו לכל הוצאותיו. זה זמן רב שהיה בדעתו לבצע את המעשה, ובעת ההיא פתח בלילה את הקבר ונכנס לתוכו, לאחר שנתן דעתו על כך שהעם בוודאי לא יסכים לדבר הזה, שפחות מכל תגלה אותו העיר בשעת מעשה, ולקח איתו את הנאמנים שבידידיו. אמנם הוא לא מצא בדומה לאורקנוס כסף מזומן, אבל הוא לקח רק תכשיטי זהב ואבנים יקרות, ואת כל זה לקח. הוא השתדל שבשעה שערך בדיקה מדוקדקת יותר לחדור פנימה, ואפילו עד לארונות. זאת אומרת, זה היה קומפלקס גדול, והארונות היו תמונים יותר למטה, שבהם היו גביעותיהם של דוד ושלמה. אולם שניים משומריו מתו, מפני שמבפנים בערה אש, בקע אש לקראת הנכנסים, כפי שסיפרו. והוא עצמו, הורדוס, יצא נבהל מאוד, ופני פחדו בנה מצבה של אבן שיש לבנה יקרת הוצאות להיות כפרה. זאת אומרת, יוסף בן מתתיהו בסוף בית שני הכיר מבנה גדול מאוד שאפיין אותו, מצבה שיש לבנה מיוחדת במינה, אולי הביא אותה מרומי או דברים כגון אלה, ושם הייתה הכניסה אטומה לקברי בית דוד. אלה הם המסמכים האחרונים שידועים לנו על קברי בית דוד. מה זה גן עוזה? הסברה הזאת העלה הרב טיקוצ'ינסקי בספרו עיר הקודש והמקדש. עוזה, אם זה מזוהה עם פרץ עוזה, היה עוד מחוץ לעיר, כי שם הוא הביא את הארון. המלכים האחרונים, מנשה, אבא שלו זכה לדרגה מיוחדת במינה במעלה קברי בית דוד, אבל אחר כך אין המשר, מנשה הוא לא ההמשר של חזקיהו, הוא לא יכול להיכנס לגלריה הזאת. כנראה שקברו אותו בגן עוזה שהוא מזוהה עם הר ציון של היום. אם כך יוצא, ואנחנו מדברים עכשיו לגופו של דבר בלי כל פוליטיקה מסביב, מה שקרוי בפינו קבר דוד הוא כנראה קברי בית דוד האחרונים, אותם אלה שקברו אותם בביתם, בגן ביתו. הוא אמר ש... זה גם מוסבר. הבעיה הגדולה של התוספתא היא כשקוברים לכתחילה, מכיוון זה רחוק מן העיר, ואחר כך העיר התרחבה ופתאום ממצאו שיש קברות בתוך הדבר הזה. אז את קברי בית דוד, מימי דוד עד חזקיהו, צריך כנראה לחפש, וחיפשו את זה ומצאו דברים דומים לזה. ולמה רק מצאו דברים דומים? אם הארכיאולוגיה לא תשנה את המסקנה, כנראה שזה היה דבר כל כך יקר, כל כך חשוב, והורדוס הוא אחד היהודיות האחרונות של הדבר הזה, שכל מי שבא לירושלים טיפל בדבר הזה, ולכן זה נחרב ונהרס בכל מיני הזדמנויות נוספות, כשחלק מן הזמן לא היו יהודים בירושלים, אז השליטים הנוכרים עשו בה כמרצונם והשמידו כל זכר לדבר הזה, באשר הוא שם זה המצב. ואילו מה שקרוי בפי העם היום קברי דוד, זה כנראה קברי בית דוד האחרונים. יש שם גם יהודים מכובדים מאוד, יושיהו הוא יהודי שראוי מאוד להשתתח על קברו, לא היה מלך אשר שב אל השם בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מודו, כי יושיהו, ירמיהו היה חבוצה שלו, דברים חשובים לענייניהם בדבר הזה. זה מה שנוגע לצדדים הטכניים, אבל מה שנוגע למסר, המסר הגדול הזה, כי הפעם הראשונה שקבעו מישהו יהודי בארץ ישראל, אברהם את שרה. תנו לי אחוז עד קבר, תנו לי משהו לאחז. האחיזה הזאת היא בעיה לא פשוטה. בסוף פרשת ויגש כתוב, ויצר ברור, ויאחזו בה מאוד מאוד. מצרים אחזה בהם, אומר רש"י. החשש הגדול הוא שהגולה תתפוס אותנו. אבל אם יש קברי אבות, אם הארץ אוחזת בה מכוח האבות, העיר קברות אבותיי. הסנטימנטים העמוקים הללו, כשהתפללו על ארץ ישראל, אז כלב הלך להשתתח על קברי אבות. התפילה הזאת שלו בחברון בקברי אבות, הוא רצה להיאחז בארץ הזאת. כאמור, אנחנו לא מדברים על עצם הדבר הנוראי הזה של לתת לגויים חתיכת, לא מדברים על גויים נוצרים, גויים חתיכת אחוזה בארץ ישראל, זכות כזאת, זכות כזאת, זה מה שלא תכנן, בלי קשר לקברי דוד. המעניין אותנו, מדברים על יום ירושלים. ירושלים זה העיר קברות אבותיי, במקום שהאבות נקברים, שם ממשיכים הילדים, שם ממשיכים הצאצאים את החיים. שתי פרשיות בספר בראשית קוראים חיים, חיי שרה וויחי, ושניהם מדברים על מוות. זה על שרה והפשט הוא, במקום שהאבות קבורים, שם מתחילים החיים של הבנים. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.